בפסוק כתוב כל רופא היא סיבור בין המצרים. אז הפירוש על זה, כמו שגם מבואר בחז"ל, כך כתוב בראשונים, הכוונה היא בין מיצר למיצר, בין המצרים. דהיינו, 17 בתמוז נחשב למיצר מצד אחד, ותשעה באב נחשב למיצר מצד שני. ובין שני המצרים האלה, זה נקרא בין המצרים, בין צרות אלה לצרות אלה, בין הימים האלה, שהם בין 17 בתמוז ותשעה באב, נקראים בין המצרים. אז מכאן אנחנו לומדים שהמצרים עצמם זה מה שקרה ב-17 בתמוז ובתשעה באב. אלו המצרים עצמם. ביניהם זה הימים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. ועל זה נאמר כל רוטפי הנסיגוע בין המצרים. מובן שלא כתוב כאן רק הגדרה של הזמן, דהיינו איזה מין מציאת איזה תואר לזמן, רצו להגיד על שלושת השבועות האלה, רצו לקרוא להם בשם, אז נתנו סימן שזה בין המצרים, חלילה. מובן שהפירוש של בין המצרים זה הזמן הזה שהוא בין שני הדברים האלה. אנחנו צריכים לנסות להבין מה המיוחד בעובדה הזאת שזה בין הזמן, בין 17 בתמוז מצד אחד ובין 9 באב מצד שני, ובין שניהם, אז הזמן הזה הוא זמן שמסוגל לכל רודפי ההשיגוע. במשנה כתוב חמישה דברים יראו את אבותינו ב-17 בתמוז וחמישה ב-9 באב. כך כתוב במשנה. ב-17 בתמוז המשנה הולכת ומונה. ב-17 בתמוז נשתגרו הלוחות, זה אחד, ובטל התמיד, שניים, והופקעה העיר, שלוש, ושרף אפוסטמוס את התורה, זה ארבע, והעמיד צלם באחר, זה חמש. אלו חמשת הדברים של 17 בתמוז. ב-9 באב, שוב חמישה דברים. הדבר הראשון הוא נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ. וחרב הבית בראשונה ובשנייה, שלוש, ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. אלה הם חמשת הדברים שיראו ב-9 באב. חמישה ב-17 בתמוז וחמישה ב-9 באב. בספר הנצח מבאר המהר"ל, הצרות האלו והאלו מצטרפים יחד למערכת שלמה של חורבן. אלא שהחורבן מורכב משניים. יש לו התחלה ויש לו סוף. יש לו שני פנים. יש צד אחד שהוא כולו תחילת החורבן, וצד שני שהוא כולו סיום, גמר של החורבן. הדבר מתחיל, זאת אומרת החורבן מתחיל והחורבן נגמר. יש נקודת התחלה לחורבן, וזה כל מה שקרה ב-17 בתמוז. אלה הם חמשת הדברים שקרו ב-17 בתמוז, שהם כולם תחילה, הם כולם התחלת החורבן. ויש חמשת הדברים שיראו ב-9 באב, שהם כולם סיום, גמר החורבן, החורבן בפועל. באופן אחר, במילים אחרות, כל המערכת של הרע כולו, ויוצא מכך גם כל מערכת העונש כולה, זאת אומרת כל מערכת הצרות שעם ישראל נמצא בתוכם, אז מערכת הצרות מרוכזת בין חטא העגל, שזה הפירוש נשתברו הלוחות, שזה קרה ב-17 בתמוז, ובין חטא המרגלים, שזה פירושו בחייה של חינם שנגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. בין שני החטאים האלה, דהיינו חטא העגל מחד, שאז נשתברו הלוחות, שזה היה בתאריך 17 בתמוז, ובין חטא המרגלים שהסיום שלו הגמר, סוף מעשה שלו, היה בזמן שחזרו המרגלים וכלל ישראל בכה בכייה של חינם. זה היה ליל תשעה באב. באותו לילה, ויבכו העם בלילה ההוא, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, חייכם, שאני קובע לכם בלילה הזה בכייה לדורות. הלילה הזה, ליל תשעה באב, נקבע להיות בכייה לדורות, בגלל אותה בכייה של חינם שהם בכו. דהיינו, סיום חטא המרגלים. בין שני החטאים האלה, אז שם מתוח, שם בטוחים, כל הצרות, כל האסונות, כל החטאים, וכל מערכת הרע כולה. ננסה להבין, קצת לבאר את דברי המערב ולנסות להבין, למה חטא העגל, דהיינו שבירת הלוחות, היא כולה נידונת כהתחלה, היא נידונת כפתיחה, היא נידונת כתחילת החורבן. זה נקרא הפתיחה של החורבן. הדבר המתחיל את החורבן. וחטא המרגלים נידון כדבר הגומר את החורבן. זה סוף החורבן, זה תשעה באב, זה סוף החורבן. הדבר בולט גם ביתר הדברים, אבל ננסה להבין. הדבר בולט בכל הדברים כולם. ב-17 בתמוז גם הובקעה העיר. כשאנחנו מסתכלים על הובקעה העיר לעומת נחרבה העיר, אז ההובקעה נחשב כהתחלה. אז מובן, זה הרי בולט. הובקעה העיר פירושו התחלה של החורבן, זאת אומרת תחילת הכניסה, והחורבן בפועל זה סוף. כאן זה נגמר. אנחנו צריכים להבין, מכיוון שכתוב כל רודפי הישיגו בין המצרים, אז אנחנו צריכים להבין שהדבר הזה נוגע, וזה נוגע גם לכל אחד ואחד מאיתנו. לכל אחד ואחד מאיתנו יש לו את הבין המצרים שלו, יש לו את ה-17 בתמוז שלו, יש לו את אותו רגע, את אותו זמן שבו נשברים אצלו הלוחות. ויש לו את אותו זמן שבו החורבן נגמר. ובין שני הדברים האלה, שם נמצאים כל הצרות, כל הצרות וכל הרעות נמצאים שם. כל רודפיה השיגוה בין המצרים. שם זה המקום שכל מי שרודף, שם הוא משיג. ננסה להבין מה קרה בין מתן תורה למתן לוחות. 17 בתמוז, תחילת החורבה, השתברו הלוחות. דהיינו, מתן תורה התחיל וצריך היה סבלנות של 40 יום, שמשה רבינו עלה להר, והסבלנות תקעה בדיוק בחצות היום של אותו יום שמשה היה צריך לחזור. אז פקעה הסבלנות. דהיינו, למעשה, אז פירוש הדבר בשבילנו שמתן תורה לא נגמר. מתן תורה לא הסתיים, הוא לא הגיע לנקודת הסוף, לאותה נקודת תכלית שאליה הוא צריך היה להגיע, הוא לא הגיע. הלוחות לא ניתנו. אחר כך, אחרי כל ה... ניתנו לוחות שניות ביום הכיפור. אבל למעשה, מתן תורה עצמו, שצריך היה להסתיים בסוף 40 יום, לא הסתיים. הלוחות לא הגיעו לידינו. אותם לוחות של המשך של מעשה מתן תורה של חג השבועות, אותם לוחות לא הגיעו לידי, הם נשתברו. כאן מובן מאליו שכאן שורש כל הצבא. מה שמבואר בחזל, העניין של מתן לוחות. אז עניינם של הלוחות הוא תפיסה ביד. מתן תורה עצמו, אז התפיסה היא באותם כלים שקולטים דברים, אוזן שומעת, לב מבין, אבל קליטה שתחול ביד, קליטה של תפיסה של תורה שמעשה הנתינה שלה יהיה מיד ליד. יש הדגשה מיוחדת שנקראת קליק תפארת בראשו נתת לו בעומדו לפניך על הר סיני. אנחנו אומרים את זה בתפילה, נשמח משה במתנת חלקו. קליק תפארת בראשו נתת לו בעומדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו. ושני לוחות אבנים הוריד בידו. גם בגמרא במסכת שבת כתוב מכף לכף, מכף לכף, מידו של הקדוש ברוך הוא לידו של משה. הלוחות ניתנו מיד ליד, זה ניתן מיד ליד, יש כאן נתינה ביד. ואתפוס את הלוחות בשני ידיי ואשליכם ואשברם לעיניכם. יש כאן תפיסת יד. התורה לא נתפסת ביד. התורה, המושג תורה עניינו, עניין המושג תורה. התורה נקלטת במקום שבו דברי תורה נקלטים. אין קליטה של תורה. זה מושג מוזר. זה דבר מוזר, זה דבר משונה. יש כאן חלות מיוחדת של קבלת תורה ביד. התורה ניתנת לידיים, והידיים תופסות את התורה, והעצמה של תורה נתפס ביד. זה לא הכוונה שמה שתופסים ביד, אז תופסים ספר שבו כתובים דברי תורה. זאת לא חלות נתינה ביד. הדבר הזה לא נקרא שמתן תורה נעשה מכף לכף. זה לא מתן תורה ביד. התורה לא ניתנת ביד. ומתן לוחות, אז הייתה נתינה מכף לכף, מיד ליד. וזה ציור, זאת אומרת, יש כאן שם מתן תורה שהוא חל מיד ליד. דהיינו שישנה אחיזה, אחיזה בדברי תורה, והאחיזה בדברי תורה היא אחיזה של יד, של יד, כאילו זה פירוש המושג לוח. כמו שכתוב בחזר שהלוחות הם, כמו שנאמר בפסוק, והלוח ליבם הכתבנה, כותבם על לוח ליבך, מה שנקרא לוח תמיד בלשון חזר, זה לוח הלב. לוח זה נקרא מין גוש אבן שהוא עשוי שיהיה כתוב עליו, זה נקרא לוח. ובקומה של האדם, אז הלב נקרא לוח, כותבם על לוח ליבך, ועל לוח ליבם הכתבנה. לוח לב, זה נקרא לוח. מתן הלוחות זה שהדברים נחרטים, נחקקים על לוח הלב, זה נקרא מתן לוחות. דהיינו, יש כאן נתינה פיזית של התורה. התורה ניתנת מיד ליד, התורה ניתנת בידיים. כשהתורה ניתנת בידיים, אז מסתלקת הסיבה לחטא, כמובן. אין כבר אפשרות לחטא. אין כאן שום מקור שהתורה לא חלה בו. אחרי שהתורה ניתנת, כשאדם מבין, אז עוד ישנם חלקים בקומת האדם שבהם התורה לא התקבלה, ומאותם חלקים אז הם תובעים את שלהם, ומשם משם בוקע ועולה, משם בוקעים ועולים אותם כוחות שהם בסופו של דבר מתפתחים נגד דברי תורה, נגד מה שהלב מבין. אבל אם התורה ניתנת גם לידיים, אז מהיכן, מאיפה יבוא מישהו שיאמר נגד? הרי גם הוא קיבל את התורה, הנפש עצמה קיבלה את התורה, ודברי תורה מקובלים עליה. מאיפה יבוא מישהו וימחוק? מאיפה יבוא מישהו ויעשה נגד? אם מתן תורה נגמר, אם גם הלוחות ניתנו בידיים, אז אין כבר יותר אפשרות, אין כבר יותר אפשרות לב. ולכן באמת כתוב בחזר שאילו אלמלא נשתברו הלוחות, אז לא הייתה קלומה ולשון שולטת בהם, לא הייתה שכחה בתורה כמו שמפורש בגמרא בערב. אין אפשרות, אין אפשרות לשכוח דברי תורה, אין אפשרות, אין מה שישכיח, אין מה שישכיח, אין מה שישכיח. אין כוחות באדם שהם עומדים כנגד ומנסים להסיט אותו, להסב את דעתו למקום אחר. הוא כולו משועבד, כולו קיבל דברי תורה, דברי תורה חלים בו בכל מלוא הקומה שלו מתחילה ועצור. אילו ניתנו לוחות, וכאן התרכז כל כוח הרע כולו, שזה לא ייגמר. דהיינו, יש לשון ברש"י, אמר רב חנן, כתוב בגמרא, זה גמרא בסנהדרין בדף כ"ו עמוד ב', אמר רבי חנן, למה נקרא שמה תושייה? על התורה כתוב, הפלי עצה הגדיל תושייה. אז כתוב בגמרא כמה טעמים. טעם אחד, מפני שהיא מתשת כוחו של אדם. תושייה מלשון תשות כוח. התורה מתשת כוחו של אדם. דבר אחר, תושייה שניתנה בחשאי מפני השטן. התורה ניתנה בחשאי מפני השטן. אז זה כבר מפורסם שהתורה ניתנה בחשאי, זה בלוחות שניות. הלוחות הראשונות ניתנו בקולי קולות, ובגמרא כתוב שלכן הם נשתברו גם, אבל בכל אופן הניתנה בחשאי זה הלוחות השניות. אז אומר על זה רעש לשון כזאת, מפני השטן שהוא מקטרג ואמר תסתפק לעליונים ולא ימסרו הלוחות ביד משה. כאן נמצא השטן. הקטרוג של השטן אומר שהתורה, כאן זה, כאן נקודת הקטרוג, שהלוחות לא ימסרו ביד משה. זאת אומרת, המסירה ליד היא זאת שכואבת. כשהלוחות לא נמסרו ליד, אז הוא יודע שיש לו מקום מרווח, יש לו לאותו שטן דירה מרווח, יש לו איפה להיות, יש לו איפה להתרווח. ועובדה היא שמשם, מאותה נקודה שהיא אותם הידיים שלא נמסרו להם ההלוכות, אז מאותם הידיים אז נולדו אותם ידיים שדחו דברי תורה מהעולם, אותם ידיים שתיאטעו דברי תורה מהעולם, בגלל אותם ידיים של הידיים ההם לא הגיעו הלוחות. אז לכן אומה ולשון שולטת בהם, ולכן שכחה שולטת בדברי תורה, ולכן מכאן כל הגלויות וכל הצרות וכל הרעות כולה. כאן זה המוקד, לא ימסרו הלוחות ביד משה. המסירה ליד זה דין מיוחד, יש כאן שם מסירה מיוחד, יש כאן שם מתן תורה בפני עצמו, מסירה ליד. זאת אומרת, חלות של דברי תורה על הידיים. הידיים בעצמם כאילו מקבלים דברי תורה. אלו הם הלוחות. הלוח ליבם הכתבנה, והלב ממנו תוצאות חיים. הלב הוא מקור החיים של הקומה. מכל משמר נצור לבך, כי ממנו תוצאות חיים. משם יוצאים חיים לכל הגוף כולו. ואם הלב, אותו לוח לב, אז דברי תורה כתובים עליו, אז תורת חיים היא זאת שזהות מלאה יש בין החיים עצמם לבין התורה. כך היה אילו היו ניתנות הלוחות ביד משה, ומשה היה מעביר את זה לישראל, ולא היו משתברים הלוחות. אבל עכשיו בעוונותינו נשתברו הלוחות, וזה ראש כל הצרות. מכאן התחיל הכל. עכשיו, יש כאן נקודה עדינה מאוד, אם אני מבקש מאוד לנסות להבין את זה. אילו היו הלוחות ניתנים, הייתה התורה מגיעה לסוף נתינתה. זאת הייתה התכלית של מתן תורה, שלאחר לסוף 40 יום אז הלוחות יגיעו לכלל ישראל, ואז מתן תורה היה נגמר והתורה הייתה חלה בנו באופן שהוא לא בר הסרה. זה מובן מאליו שבזמן שמתקבלים הלוחות אז אין אפשרות של שכחה. אדם לא שוכח לנשום. לא ייתכן שאדם ישכח דבר שהוא עצם החיים. אין אפשרות של שכחה בדבר שהוא החיים עצמם. אפילו התשכח אישה אולה מרחם בן בטנה, זה לא שוכחים. אבל גם אלה תשכחנה, אבל זה אנוכי, כמו שכתוב בפסוק וכמו שחזר מפרשים. אבל האנוכי לא יכול להיות נשכח. גם אלה תשכחנה, אבל ואנוכי לא אשכחך. זה לא נשכח, זה לא יורד. אבל אחרי שנשתברו הלוחות על הדבר הזה, לא קרה. זה לא קרה. זה לא נגמר. אבל התורה נמצאת, התורה עדיין ישנה. ועדיין אפשר להתאחד איתה, עדיין אפשר לקבל אותה, עדיין אפשר... אבל כאן ישנה נקודה נוספת מאז ואילך, וכאן לנסות להבין, כאן אז האדם, קומתו של האדם, צורת אדם, האדם החי והתורה הם שני דברים שונים. הם צריכים להתחבר ביניהם. אילו היו ניתנים הלוחות, הם היו הופכים להיות דבר אחד. הלוחות היו נכתבים על לוח הלב, והאדם והלוחות היו אחד, כדרך שכתב הלוחות, כמו שכבר דיברנו פה בשבוע שעבר, כדרך שכתב הלוחות הוא סוג כתב אחר. זה לא כתב של שחור על גבי לבן, אלא זה דבר חקוק, חרוט על הלוחות. זה כתב שנקרא מכל צדדיו. כתב שנקרא מפנים, נקרא מאחור, זה כתב שעובר את כל הלוח מעבר לעבר. כתב שהוא הלוח בעצמו. הלוח בעצמו הפך להיות כתב. כך גם היה הלב אם היו ניתנות הלוחות. עכשיו הלוחות לא ניתנו. וכעת צריך לחבר בין שתי צורות. בין שני דברים. שני דברים צריכים להתחבר זה לזה. עכשיו, הכלל שברא הקדוש ברוך הוא בעולם הוא שכל חיבור בין שניים מחייב רצון. לא ייתכן, לא ייתכן חיבור בין שניים נפרדים זה מזה בלי רצון. ננסה להבין מדוע בחייה של חינם שהם בחו ולא רצו להיכנס לארץ ישראל, מדוע מגיע עונש כזה על אותה בחייה של חינם שבגללה צריכה לבוא בחייה לדורות. מדוע בחייה צריכה לגרור אחרי עוד בחיות? מדוע הדבר הזה מחויב המציאות? מדוע הבחייה, אותה בחייה, הבחייה של אותו לילה, מחייבת גלות, לא גלות אחת על השתיים, ולא צרה אחת על את כל הצרות, וכל מה שקורה לכלל ישראל, מאז ועד, עד ביאת הגואל. הכל שורשו באותה בחייה של ויפקו העם בלילה. שם אותה בחייה. אותה בחייה מחייבת את כל זה. באותו מקום, בדברי מהר"ל, הוא מבאר את זה כך. נוסיף כמה מילים של הסבר. הארץ נקראת ארץ חפץ. ארץ ישראל נקראת ארץ חמדה. זה שמה של הארץ. יותר, יתר על כן, עצם השם ארץ, כתוב בחז"ל, עצם השם ארץ הוא על שם הרצון. ארץ עניינו רצון. ארץ. ארץ, המילה ארץ, פירושה בלשון הקודש, אני ארצה. ארץ, זה רצון. ארץ חפץ, ארץ חמדה. ארץ. על המרגלים כתוב וימאסו בארץ חמדה, כך כתוב עליהם בספר תהילים, וימאסו בארץ חמדה. קשר, זה עצם עניינה של הארץ. היא צריכה להיות ארץ חמדה, היא צריכה להיות ארץ חפץ. ארץ היא צריכה להיות. בלי חמדה, בלי חפץ, בלי כל מלוא החשב, אין קשר לארץ. זה עצם עניינה של הארץ, זה עצם עניינה וזה שמה. ארץ חמדה, ארץ חפץ. בזה שהם בחו בחייה של חינם, אז הארץ חדלה עבורם להיות ארץ חמדה, ארץ חפץ. וימאסו בארץ חמדה, זה מה שכתוב בפסוק. וימאסו בארץ חמדה, הם לא חמדו אותה, הם בחו על אותה בשורה שהם צריכים להגיע אל אותה ארץ שהם לא רוצים. זאת הייתה הבחייה. הארץ היא נגד רצונה. בזמן שהארץ היא נגד רצונה, אז פוקע מזה עצם השם. זאת לא ארץ חמדה. לא כארץ חמדה היא לא קיימת. היינו, החיבור לארץ הוא אפשרי רק עד כמה שהיא ארץ חמדה. כך היא נקראת. היא נקראת ארץ חמדה, והיא נקראת ארץ חפץ, והיא נקראת ארץ. מי שלא רוצה בה איננו בה. Thank you. יותר מזה, מי שלא רוצה בה, אז היא לא קיימת בכלל, משום שהיא קיימת, זה שמה, היא קיימת כארץ חמדה. זה שמה של הארץ. מדובר פה על הארץ אשר הנה השם אלוקיך הבא. מדובר פה על אותה ארץ שבה כלל ישראל צריך להיות ולקיים בה את כל התורה כולה. זה המקום של כלל ישראל, ששם הם צריכים לקיים את הכל. זה מקומם. כשזאת לא ארץ חמדה, אז היא, לא שהיא נלקחת מהם, היא לא קיימת בכלל עבורה. לא כארץ חמדה היא איננה. אתם בחיתם בחייה של חינם. אותה בחייה של חינם הפקיע את השם ארץ חמדה מהארץ. נכון, הבחייה היא הייתה בחייה לא מלאה, כמובן. זה לא הפירוש שהם לגמרי לגמרי לא רצו. עובדה שהם כן רצו, אבל זה הרצון לא היה שלם. כיוון שהרצון לא שלם, אז גם הקשר לארץ לא שלם. קשר לא שלם, אז יש לו סוף, אני לקחת. אתם בחיתם בחייה של חינם, אז נקבעה כאן בחייה לדור. חייבת להיקבע כאן בחייה לדור. זה לא ייתכן אחר. אין אפשרות אחרת. כל זמן שהדבר הזה לא יתוקן, כל זמן שזה לא יתוקן, אז אין אפשרות. אין אפשרות של קשר. למה זה כך? למה הארץ היא ארץ חמדה בדווקא? זאת אומרת שבלי חמדה אז היא לא קיימת. פירוש הדבר, כל אחד מבין, זה דברים שאי אפשר לדבר עליהם יותר מדי מפורש ברבים, אבל מבין כל אחד זה פסוקים מפורשים בספר ישעיהו, הרבה פסוקים ישנם כאלה שצורת הקשר שבין כלל ישראל לארץ היא צורת קשר של איש ואישה. היא צורת קשר של חיבור שבין שניים. בלי רצון, בלי חמדה, הקשר הוא לא אפשרי. אין אפשרות של קשר בלי חמדה. לכן באותו רגע שישנה בחייה, אז הארץ נעלמת. היא איננה. היא איננה, פשוט איננה. כאן תמון הסוד. אילו הלוחות היו ניתנים, אז הקשר היה קבוע, קיים. אילו הלוחות הראשונות היו ניתנים, אז הקשר היה קבוע וקיים, והדבר הזה היה החיים עצמם. הלוחות לא ניתנו. מאחר והם לא ניתנו, אז כעת צריך לקשר בין שניים. לחבר בין שניים. אז הדבר הזה מן האפשר רק על ידי, כמו שכתוב בלשונו של הרמב"ם, כאשר יחשפו אליה בני ישראל תכלית הכוסף. כאן צריך את כל מלוא הרצון. כאן זה בין המצרים. מתחילה, זאת אומרת, תחילת הצרה, תחילת האסון, תחילת החורבן. הייתה בעובדה הראשונה שהדבר לא נגמר. הדבר לא התאחד, הוא לא הגיע לגמר. אבל זה עדיין לא חורבן, כי עדיין אפשר להתקשר, עדיין אפשר להתחבר, עדיין אפשר להיות יחד. אבל זה רק כשזה בתכלית התוסיף. החורבן הסופי הוא בבחייה של חינם. הבחייה של חינם שם, מכיוון שנחרב הרצון, אז הדבר נחרב לגמרי. אז אין כלום, אין כלום. שוב, זה ראשית המהלך, וכאן זה התחלה, וכאן זה הסוף. 17 בתמוז הייתה נקודת ההתחלה, נקודת המוצא של כל הרעות, כל הצרות וכל החורבנות כולה, וכל האפשרויות לכל החטאים כולה. אין לך פורענות שאין עם המחטא האג. משה רשי אומר בחומה, אין פורענות בעולם שאין עם משהו תערוב את מחטא האג. תמיד, חטא העגל הוא תמיד שורש, הוא תמיד ההתחלה של כל חטא, זה חטא העגל. חטא העגל היה זה שניתק והשאיר שההאחזות של התורה בכלל ישראל היא לא מלאה. האחיזה שלנו בתורה ושל התורה בנו היא לא אחיזה מלאה. ואותם חלקים הם שורשי הפורענות. אין לך פורענות שאין עם המחת האל. אבל בכל זה עדיין אין די. עדיין אפשר. עדיין אפשר להתחבר לזה ולרצות רק את זה. ואז אז אני לא רוצה שום דבר אחר. כאן בא חטא המרגלים, החטא השני, שניתק הניתוק הראשון היה הניתוק של התורה מהידיים. הניתוק השני היה הניתוק של התורה מהעולם. הארץ איננה. אין כאן בארץ מקום אחיזה של התורה. אילו כאן ההתחלה וכאן זה נגמר. וכל יתר הדברים זה ממילא. ממילא זה כך, משום שנשתברו הלוחות, לכן הופקעה העיר. משום שנשתברו הלוחות, אז הוא עמד צלם באחד. יש כאן עוד מישהו, אפשר להכניס עוד מישהו באחד. בגמרא כתוב, סיפור ארוך, איזה מין צלם הוא עמד באחד. שבעה עשר בו שרת הפוסט כמוס את התורה, אומרת הגמרא, הגמרא. את זה אנחנו יודעים יודעים את זה במסורת. גמרא, העמיד צלם בהיכל מנעלן, דכתיב ומעט ושר התמיד, ולתת שיקוץ שומם. ואחד הבא שואל את הגמרא, הרי כתוב שהיו שניים ועל כנף שיקוצים משומם. אמר רבא תרי הבו, הכניסו שני צלמים בהיכל, ונפל חד על חברי ותברי, ותברי לליאדי, והשתכח דהב הכתיב, אנט צווית לחרובי ביתה, ידח אשלימת לב. רשי, תרי הבו שהעמידה מנשה בהיכל, ונפל חד על חברי וקטי לידי. והשתכח דכתיב, נמצא כתוב, על ההוא צלם, אז נמצא כתוב כך, את צווית לאחרובי ביתה וידך אשלימת לה. הצלם אומר לחברו, אתה רצית להחריב ביתו של מקום שהיטית ישראל אחריך, ואני עשיתי בך נקמה ושילמתי לך ידי. צלם אחד נפל על חברו, זה מה שהוא עשה, הוא העמיד שני צלמים באחד, ואחד נפל על חברו, שבר לו את היד וכתב עליו, נכתב עליו, אתה רצית להחריב את הבית ושילמת בידך, שילמת עם הידיים שלך בעצמך, שילמת בעד אותו רצון. פירוש הדבר, פירוש המיני, צלם באחד, תמיד עניינו כוחות מתנגדים. זאת אומרת, זה והמתנגד, כן ואולי לא, אולי להפך, אולי דבר אחר. זה הצלם האמיתי באחד. אף שוטה שבעולם לא ייקח ויעמיד בהיכלו של הקדוש ברוך הוא מישהו אחר כאילו במקומו. מישהו אחר במקומו, אז באמת צריך להיות שוטה. אם במקומו, אז למה לא הוא? אלא שההעמדה של הצלם בהיכל עניינה לא במקומו, אלא אולי נעין לך שזה אולי זה וזה אולי זה, אפשרויות, ייתכן שלא. אבל זה ברור שלא לא יימצא שוטה שיעמיד צלם במקום, זאת אומרת כאילו שהדבר הזה יהיה הכל במקום הכל. שטות, זה לא סתם דבר בטיח. עניינו של הצלם באחר זה מוקד של מריבות, ספקות, אולי כן, אולי לא, אולי כך, אולי להפך. אותם צלמים שהם סותרים את האחד, אז יש באותם צלמים גם כדי לסתור זה את זה. וזה כל עניינם של הצלמים. הם מתכוונים לסתור לגמרי. גם את עצמם הם רוצים לסתור. אולי לא. איך זה נקרא בשפה של היום? אתה מציע לי אמת מוחלטת אחרת לעומת אמת מוחלטת שאני מציע? לא, אף אחד לא מציע אמת מוחלטת אחרת. מה שהוא מציע לי זה ספקות. אולי לא, אפשר כן, אפשר לא, יכול להיות. צלם בהיכל תמיד נכנסים שניים, ואחד סותר את השני. למעשה אותו צלם בהיכל הוא בעצמו שובר את חברו. אותה סיבה שההתחלתה הייתה בשבירת הלוחות. שבירת הלוחות עניינה שהלוחות לא ניתנו ליד, הם לא הגיעו. מכאן יש אפשרות להעמיד צלם בהיכל, מכאן אפשר להכניס צד אחר, צד של אולי לא, צד סותר. אותם ידיים שלא קיבלו את הלוחות, משם מגיע הצל. ושריפת התורה, אותה שריפה ששרף הפוסקמוס את התורה, שרף את התורה ומקבלי התורה נשארו חיים. גם זה בגלל שבירת הלוח. זאת אומרת, אפשר לשרוף את התורה ולהישאר בחיים. זאת ההתחלה, זה מה שקרה בשבירת הלוח. מה שקרה בתשעה באב, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, אין יותר ארץ. דהיינו, אז נחרבה ארץ חמדה. היא קיימת כמה שהחמדה קיימת, וכל מה שהבכי לא תוקן, דהיינו, החמדה איננה שלמה, אז החיבור איננו שלם. חיבור שאיננו שלם עניינו כן לפעמים ולפעמים לא. ונחרב הבית בראשונה ובשנייה, שני בתי המקדש נחרבו. זה פשוט משום שאין להם על מה להיות. כתוב פה בחז"ל, הקדוש ברוך הוא אמר לנבוכדנצר שהוא החריב את הבית, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, קמחא טחינא טחינא, טחנת קמח טחון, בית חרב אתה החרבת. אתה לא הכרחת בית בנוי, בית בנוי אי אפשר להחריב. קמחא טחינא טחינא. הבית נחרב מקודם. כמו שמפורש בכמה וכמה מקומות בחז"ל. זה מובא בנפש החיים, בתחילתו, באריכות. עיקרו של הבית הוא בלב. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אבל כשזה נדחה מהלב, אז אין לו מקום במציאות. אין מקום לבית בעולם. הבית לא קיים. וממילא לא קיים, כדרך שארץ חמדה לא קיימת כשהחמדה איננה. אין לו בסיס, אין לו על מה להיות. ונחרבה ביתר בתשעה באב, זה דבר שהוא שייך לגמר החורבן. נחרבה ביתר, הרמב"ם מוסיף מילים על חורבן ביתר, מוסיף הרמב"ם מילים. Thank you. יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שיראו בהם, כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות. שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. ואלו הם. ב-17 בתמוז חמישה דברים הראו בו, הוא מביא את כולם. ותשעה באב חמישה דברים הראו בו. נגזר על ישראל במדבר שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה עיר גדולה וביתר שמה, והיו בה אלפים ורבבות מישראל, והיה להם מלך גדול, ודימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא מלך המשיח. ונפל ביד הרומיים ונהרגו כולם, והייתה צרה גדולה כמו חורבן בית המקדש. זאת אומרת, מצטרף לחורבן ביתה העובדה שהיה שם מלך גדול שדימו כולם שהוא משיח. זה מצטרף לחורבן. ברור. זה ברור. החורבן הוא חורבן ביתם. זה גם בחזל מפורש. כאן היה גמר החורבן בזה שנתייאשו גם מהגאולה. העובדה שדימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא מלך המשיח, ונפל ביד הרומיים ונהרגו כולם, כולם הוא מתכוון, המלך והעם כולו וגדולי החכמים, ונהרגו כולם. זאת אומרת שגם זה נסתם. זה דבר שהוא שייך במסוים בדווקא לחורבן של תשעה באב. גם הדבר הזה כבר אינם. כאן הייתה שארית תוקפם של ישראל. זה היה בכוח גדול, בעוצמה שכפי הנראה אין דוגמתה. כשדימו גדולי החכמים שהוא מלך המשיח, פה מדובר על גדולי החכמים, זאת אומרת שהיה בו הדבר הזה, היה בו שורש לדבר הזה, זה היה מן האפשר, הדבר הזה היה אפשרי להיות, יותר מאפשר, זה היה קרוב להיות, רק זה נחרב, זה התקלקל. זה דבר ששייך גם הוא לחורבן הסופי של תשעה באב. חורבן ביתם הביא לכך לנסות להבין באמת. חורבן ביתר הביא לכך שכדרך שבית המקדש נחרב וארץ ישראל נחרבה, אז נשתייר עדיין כוח מלכות בישראל, נשאר עדיין כוח מלכות בישראל שממנו יכול לצאת משיח, ממנו יכול לגדול מלך. דהיינו איזושהי אחיזה בפועל, אחיזה פיזית, אחיזה למעשה, אחיזה בעולם, בהווה, של אותו כוח מלכות, היה במלך גדול, כתוב ברמב"ם. היה מלך בבית. היה מלך שיכול היה להיות וצריך היה להיות. וגדולי החכמים דימו, כאן לא מדובר על בעלי דמיון, גדולי החכמים דימו שהוא מלך המשיח. כוח המלכות הזה נחרב גם הוא. דהיינו, זה סוף החורבן. כדרך שארץ ישראל איננה, בית המקדש איננו, מה שנשתייר בידינו זה, ולא נשאר לנו אלא התורה הזאת. אין בעולם בפועל, במציאות, בדבר שיש בו איזושהי אחיזה, דבר שנראה לעין, דבר שנתפס ביד, אין שום אחיזה לשום מעלה. כל מה שהיה נחרב. זאת אומרת, והוא עבר מן העולם. זה לא קיים יותר. חורבן ביתר, עניינו חורבן, חורבן של אותו כוח מלכות בכלל ישראל. הוא נחרב, הוא איננו. שממנו יצמח משיח. מאז ואילך, אז כל מי שבונה מלכות, אז היא לא דומה לאותה מלכות, כמובן. כל מי שמנסה לדמות אותה, אז הוא כאילו בונה במה. כמו שיבנה מישהו מזבח היום ויקריב עליו, בזמן שבית המקדש נחרב. כך אפשר היום לבנות מלך. עם כוח מלכות שיש בו משהו ממשיך, כאילו בנה במה. זה נחרב. אחיזה בפועל, אחיזה במציאות, אחיזה בעולם בכוח הזה, זה נחרב. היה עוד דבר אחד, עוד דבר אחד, עוד אפשרות אחת עוד נשאר משהו. הדבר האחרון שעוד משתייר, שעוד היה בית, בית חרב, גם הוא בית, בית חרב עדיין ישמו עליו, זה בית שנחרב, הוא נקרא חורבה. היה עוד חורבן אחד נוסף שהוא ביטל את שאריות האחיזה של כל המערכת, של כל אותה מערכת שהיא צריכה הייתה להיות המערכת של העולם, צורת החיים בעולם. זאת אומרת, החלות של התורה על החיים הנחיים בפועל, על העולם, על הידיים, על כל המערכת הגלויה, המערכת הפיזית, כאילו ש, במשל של המערב, כאילו שאותה יד האוחזת נקצצו כל חמשת אצבעותיה. וכשנקצצו כל חמשת האצבעות, אז כבר אין יותר אחיזה, אין אפשרות של אחיזה. אלה הם אותם הדברים, הם אותם חמשת הדברים שיראו בשבעה עשר בתמוז, וחמשת הדברים שיראו בתשעה באב. אין יותר אחיזה, אין יותר ידיים, אין יותר ידיים שאוחזות במשהו כאן בעולם. הדבר האחרון זה שנחרשה העיר, ואנחנו לא יודעים מה ההבדל הגדול. נחרשה העיר. בלשון הרמב״ם. ובו ביום המוכן לפורענות. באותו יום שהוא מוכן לפורענות, אותו יום שזה יום הבחייה של חינם. זה אותו היום שהוא מוכן מראש לפורענות. זאת אומרת, זה יום שהוא הנרתק, הארנק, התיק, שלתוכו ייכנסו כל הצרות כולם. זה אותו היום שבו כאילו נהרג הרצון. והאם אסור בארץ חמדה? המציאות הזאת נידונת כגירושים. כמו בני זוג שלא יכולים להיות יחד. הם גרושים זה. זה נידון כגירושים. ובו ביום המוכן לפורענות. חרש טורנוס רופוס הרשע את ההיכל ואת סביביו לקיים מה שנאמר ציון שדה תחרש. מה קרה? מה קרה פה? מה נחרב על ידי החרישה הזו? הבית היה חרב גם מקודם. מה התוספת החורבן שחלה בחרישה? איזה סוף חורבן היה כאן על ידי החרישה הזו? מה נגמר פה בחרישה הזו? החרישה הזאת פועלת שהמקום הזה הוא מקום שחזר להיות כמו יתר המקומות. המקום הזה חזר להיות כיתר המקומות. דהיינו, בית שעזבו אותו אפשר לחזור אליו כל זמן שעדיין שם בית עליו. בית שנעזב אז הוא בר השבה. אבל בית שהפך להיות שדה, אז פקע מהמקום הזה השם בא לקיים מה שנאמר לכם בגללכם ציון שדה תחרש. בגמרא במסכת פסחים כתוב, אברהם קרא למקום הזה הר, שנאמר אשר יאמר היום בהר השם יראה. ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. אברהם קראו הר. הר זה הכוונה, מדובר פה על מקום המקדש, ובית המקדש הלך ונבנה. אברהם, אברהם כתוב בגמרא קראו הר, דהיינו הפעולה הראשונה הייתה פעולה להבליט כאילו את המקום הזה, שהמקום הזה הוא לא מקום כיתר המקומות, הוא מקום שהוא בולט לעצמו. אבל זה הר, עדיין זה רשות של כל בני האדם בעולם, זה לא רשות מיוחדת למישהו אחד, זה לא דבר שהוא שייך למישהו בפרט, זה לא נבדל מכל העולם כולו, זה הר, זה בולט. יצחק ראו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה לעת ערב. זה קריאת השם של יצחק. יעקב קראו בית, שנאמר מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים. כך כתוב בגמרא במסכת פסחים. בדף תכה. יעקב קראו בית. זה היה חידוש. זה היה חידוש, חידוש גדול. חידוש נורא. זה בית. בית הכוונה, מקום לחיות בו. משפחה חיה פה ביחד. זה נקרא בית. בית זה מקום לבני זוג לגור בו. זה פירוש המילה בית. החורבן האחרון היה, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. זאת אומרת, פקע עניין הבית וזה חזר לדרגה אחורה. זה נחרב. הבית נחרב. דהיינו מה שיעקב אבינו חידש נחרב. כאן נחרב יותר. יעקב אבינו קרא לזה בית עוד כשלא היה שם זכר לבית. מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים. עוד לא היה שם זכר לבית. הייתה שם אבן. הייתה שם אבן. שהאבן הזאת הייתה אבן השתייה, אבן הבסיס שעליה נבנה הבית. אין זה כי אם בית אלוקים. זאת אומרת שיש כאן שורש של בית. נמצא שהחורבן חל גם על זה. לכן בגללכם ציון שדה תחרש. אין כאן בית יותר. זה כבר לא בית. נחרב עניין הבית. אין יותר בית בעולם. ולכן אנחנו נקראים ברושים. ולכן כל ספר ישעיהו והרבה הרבה מדברי הנביאים כולם מלאים מזה, כי בפשעיכם שולחה עמכם. אנחנו נקראים כמו אישה מגורש. זה מלא בדברי הנביא. הייתה כאלמנה. איכה ישבה בדד, הייתה כאלמנה. אומרים חז"ל, אלמנה ולא גרושה. משום שכאן התקווה הנה. אין למי לחכות. הוא איננו ונראה שהוא לא יחזור לו. החורבן עניינו שכביכול סילוק שכינה מכל המערכת הנחיית, מכל מערכת העולם הזה. העולם הזה כולו, וככה החורבן הולך ומתעמק, הולך ומתעמק, הולך ומתרחב, עד שהגענו לזה שמיום שחרב בית המקדש, אז אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אין אחיזה בעולם, פיזית, במציאות, להיות בעולם. איפה שכינתו בעולם? אין לה קדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. פה הוא נמצא. כמו שאנחנו אומרים בפיוט המפורסם, העיר הקודש והמחוזות היו לחרפה ולביזות. ירושלים, כל המחוזות כולה, כולם חרפה, כולם ביזות. וכל מחמדיה תבועות וגנוזות. ואין לנו שיעור רק התורה הזאת. כאן משתייר משהו, כאן משתייר הכל. כאן משתיירו דלת אמות של הימצאותו בעולם. שוב, ההיסטוריה היא כך. פעם בחג השבועות ניתנה תורה. 40 יום אחר כך צריכים היו להינתן הלוחות. והם לא ניתנו, הם נשברו. אבל עדיין אפשר היה. עדיין אפשר היה לחזור. עדיין אפשר היה להיות יחד. אבל לשם כך צריך רצון. תכלית הכוסף. ארץ חמדה. אחר כך בא חטא המרגלים והמית גם את זה. קודם נשתברו הלוחות ואחר כך נשתבר הרצון. נשתברה האפשרות להקים בית. ממילא הבית שהוא קם היה הרעי. זה לא בית של אמת. זה לא בית שהוא קיים לעולם. בית שהוא בניין עדי עד. זה לא בית של אמת. בית כזה, כשמגיע זמנו, הוא לא קיים יותר. זה בית שהוא מלכתחילה לזמן. על אפי ועל חמתי היה לי הבית. נחרב הבית. נחרב הבית. ונחרב כל מה ששייך. כל מה ששייך לגילוי שכינה בכל המערכת של חיי העולם הזה. ומאז העולם הזה הולך ומתגלגל, הולך ומדרדר. והולך ונעשה יותר ויותר בלתי אפשרי שתהיה איזושהי פינה בעולם שיהיה בגילוי שכינה. הכל נחרב. זאת המערכת המסוכנת. כאן זה בין המצרים. כאן זה בין המצרים. לכאן נדחפים כל כוחות הרע שבעולם. כל רוטפי הישיגוע בין המצרים. בין המצרים זה בין אותה התחלה, שההתחלה היא התחלה פעוטה, זה פורענות פעוטה. ונשתייר, משיירים איזו פינה קטנה כלשהי, שבפינה הזאת לשם זה לא מגיע. בפינה הזאת לא קיבלתי את התורה. אצל כל אחד ואחד קיימת הבחינה הזאת, הבחינה של הגמר קבלת התורה שלו. זה לא מסתיים, זה לא נגמר, זה לא הגיע עד הסוף. כשזה לא הגיע עד הסוף, אז העיר נפתעת ושריפת התורה נהיית אפשרית, ויש צלם בהיכל, יש מקום בהיכל להעמיד שם צלם. שניים. הרבה. פתאום האחד מתמלא צלמים. כל זה רק משום ש לא גומרים את מה שנקרא קבלת התור. זה לא מסתיים. לפי ערכים. כל אחד לפי ערכו. הגמרא במסכת סוכה אומרת שיצר הרע יש לו שלושה שמות, יש נקרא הלך, זה נקרא אורח, ואחר כך הוא נקרא איש. כלומר בר הבית. בהתחלה הוא הלך. עובר אורח, הוא עובר ברחוב בכלל. הוא מבקש משהו דרך הדלת, דרך החלום. אפשר להשליך לו את זה החוצה. אז מזמינים אותו להיות אורח. אחרי שהוא נכנס ונהיה אורח, מקבלים אותו יפה. אז הוא הופך להיות בעל הבית. זה נהיה ביתו שלו. בהתחלה הוא בחוץ. בהתחלה הוא בחוץ. הוא צועק משהו מבחוץ, פנימה. כמובן מבקש שיכניסו אותו. אפשר להשליך לו את מה שהוא רוצה דרך החלון. ולא להכניס אותו. אבל מכניסים אותו הבית. אחרי שמכניסים אותו הבית, לא עובר זמן רב, הוא נהיה בעל הבית. מתחילה הילך, הילך. ואחר כך אורח, ולבסוף נעשה איש. בעל הבית. זה הדרך. זו דרכו. ככה זה נפרץ, וככה זה בכלל, אצל כל העולם כולו, אצל כל האומה כולו, בכלל ישראל. תראו איך אנחנו נראים היום. תראו לאן הגענו. תראו לאן הגענו. אסור לומר את זה. אבל היום צריכים לחפש בנרות את אותם דלת אמות של הלכה שיש לקדוש ברוך הוא בעולמו. גם אותם צריכים לחפש. גם הם נחרבו. רודפי הישיגוע בין המצבים. כביכול אותו קשר, אותו קשר נפלא, שהוא היה בשעתו, וצריך היה להסתיים ולהיות קשר של צורת חיים לגמרי אחרת. קשר אחר, סגנון חיים אחר, עולם אחר, עולם כביכול עם בורא העולם בתוך. הייתה דוגמה קטנה, פעם אחת הייתה דוגמה של זמן קצר ביותר, דוגמה איך העולם צריך להיראות. והדוגמה הייתה בזמן ששלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון בשנים הראשונות. זאת הייתה דוגמה איך העולם צריך היה להיראות. ירושלים ישבה בשלווה, מלאה מכל טוב, איש תחת גפנו, איש תחת עינתו. כל אדם שלישי או אדם רביעי היה נביא. הרבה נביאים עמדו להם בישראל, כפליים כיוצאי מצרים. ובדורות האחרונים היותר מאוחרים, אז היו מעט מאוד נביאים בדור. איפה הם התרכזו כל המיליון ומאתיים אלף? כפליים כיוצאי מצרים נביאים, מיליון ומאתיים אלף נביאים. לאורך בסך הכל אלף שנה. שכמה מאות מהם אז היו פחות מעשרה נביאים בדור. איפה הם? כל אותם מיליון, מיליון ומאתיים אלף. הרבה נביאים עמדו להם בישראל, אומרת הגמרא, כפליים כי יוצאי מצרים. נביאים. זה חוץ ממשה רבינו. איפה הם היו כולם? זה בדורות הראשונים. כמו שכתוב מפורש בחז"ל. חוכמה בשפע שאין דוגמתו, עושר בשפע שאין דוגמתו, שלווה בצורה שאין דוגמתה. וכולם רואים, רואים בעיניים. את השראת השכינה על ישראל. וזאת דוגמה לצורת חיים, איך אנחנו צריכים היינו לחיות. זה דוגמה קטנה, וזאת לא דוגמה מלאה, זאת לא דוגמה מלאה, משום שעוד באותו לילה שהייתה חנוכת הבית, באותו לילה כתוב בחזר, אז כביכול נגזר גזר דין שהבית הזה יחרב. באותו לילה נשא שלמה את בת פרעה, ובאותו לילה כתוב בגמרא, בא גבריאל המלאך ונעץ קנה בים ועליו נבנית כרך גדול של רום. שם באותו לילה של חנוכת הבית של שלמה, באותו לילה, אז שם נברא, שם נוצר היסוד לצרות שלנו עד סוף פועלו. אז ננעץ אותו קנה בים ועליו נבנתה, עליו נבנית כרך גדול של רום. והכל נחרב, הכל נחרב, נחרב ונחרב הלאה. עוד היו פינות בעולם שעוד ראו השראת שכינה, עוד היו, ראו באיזה מקום שהוא גילוי שכינה, עוד ראו פינה זאת, פינה זאת. היום הכל מודים, הכל מודים שהכל נחרב. ואם במקרה תמצאו מי שלא מודה בזה, אז למתבונן, אז הוא יראה בהם את עומק החורבן הגדול ביותר. הכל נחרב, אין שום שיעור לשום דבר, אין שום גילוי שכינה היום בכל העולם כולו, ושום כותרת של שום עיתון. גם לא בעמוד האחרון, אין. זה סוף החורבן. זאת אומרת, החורבן הגיע עד סופו, זה עניינו של החורבן. כל רוטפיה כבר השיגוה. גם לא ייתכן בעולם עומק יותר גדול של חורבן מהמצב שבו אנחנו נמצאים. לא ייתכן, זה פשוט לא ייתכן בכלל, תיאורט. אין אפשר. עניינו של החורבן זה ביטול השאריות האחרונות של הקשר הגלוי לעין, קשר של חיים שבין בורא העולם לישראל, השראת שכינתו בישראל. זה איננו, זה לא קיים, אין שום מקום בעולם שאפשר להראות, הנה פה רואים את השכינה, פה השכינה שורה. במצב כזה במצב כזה על מצב כזה בדיוק נחלקו רבי עקיבא וחכמים. זה ה שוב פעם אחת היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו, רבי עקיבא לחבריו, כיוון שהגיעו להר הצופים קראו בגדיהם, כיוון שהגיעו להר הבית ראו שואל שיצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? מה מצחיק פה? מה גורם פה לשמחה? מה גורם פה לצחוק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו ועזר הקרב יומת ועכשיו שואלים ילכו בו ולא נבכה. זה כנראה זה לעומת זה. הזר הקרב יומת עומד כנגד שואלים ילכו בו. אמר להם, לכך אני מצחק. יכתיב העיד על ידים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן ירחיהו, וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני, אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה, ואוריה כתיב לכם בגללכם ציון שדה תחרש, בזכריה כתיב עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה וידוע שנבואתו של זכריה מתקיים. זאת אומרת, כשראו את העומק, את הסוף של החורבן, הסוף של החורבן, נקודת השיא שאפשר להעלות על הדעת בשעתו של החורבן, כשרואים נקודת שיא של חורבן, מקום שנאמר בו בעזר הקרב יומת, מקום שהוא כולו מורה, כולו פחד, ועכשיו מתהלכים בו חיות השדה, זה כנראה מה שהגמרא מתכוונת, שואל נקרא חיית השדה. ראו כנראה בשואל את הקיום של הנבואה של לכן בגללכם ציון שדה תחרש. המקום נהיה שדה, חדל להיות בית. השאריות האחרונות של בית נעלמו. שואל יוצא, שואל זה לא חיית בית, שואל הוא חיית שדה. אין שואלים בבית, שואלים המחבלים בתים. כאן היה הקיום שלכם בגללכם ציון שדה תחרש. במקום שהקיום, כשרואים, כשבולק לעין קיום הנבואה הזאת, לכן בגללכם ציון שדה תחרש, אז מכאן נתגלה שגם נבואות הנחמה יתקיימו. זאת אומרת, כשהחורבן הגיע עד למקסימום, עד לסוף, עד לנקודת השיא, אז למתבונן, אז מפה תצא נחמה. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו.